טוב, אז הנושא חרטה, בסדר? בשבילך. כשאנחנו מדברים על תשובה, ויש אלה שמדברים על זה עכשיו, לא יודע למה. לדעתי חודש אלול צריכים לדבר עדיין על חטאים, לא יודע למה מדברים על תשובה, אבל בסדר. אז מה באמת לא יודע, הכוח של תשובה? אז נראה לי שבאמת הנושא זה חרטה, אבל נגיע לזה בעוד מעט. יש לנו מחלוקת, זו מחלוקת מוזרה, בגלל ששני צדדים של מחלוקת זה אותו בן אדם. אומר יש לקיש, גדולה תשובה שהזדנות נעשות לו כשגגות, שנאמר שובו ישראל עד השם לקחה, כי כשלת בעווניך. העוון מזד הוא וקורקורי למכשול. יש עוד גמרא כמה דפים לפני זה, כאיזה 50 דפים לפני זה במסכת יומא, שדן בהבדל בין חטא עוון ו... אולי, כן, חטא עוון ופשע. חטא זה בשוגג, עוון זה במזיד, פשע כשבן אדם, אז אני אשתמש במילה חטא, כשעושה חטא, במרד. אז יש הבדל, יש שוגג, עוון, טעות. סליחה, עוד פעם. יש חטא, חטא זה בשוגג, לא עוון. חטא, בן אדם פספס, אז זה שוגג. עוון, הוא עשה בכוונה, אבל זה היה יצהרה שדחף אותו. פשע, כשבן אדם עושה לא רק מצד היצהרה, בוודאי זה יצהרה, אבל זה יצהרה הרבה יותר מפותח, עד כדי כך שהיצהרה שלו לא רק אומר לו לעשות את הדבר הזה, את הפשע הזה, אלא היצהרה שלו אומר לו שראוי דווקא לעשות את זה, בגלל שלא אכפת לו מה שמלך מלכים מלכים הקודש ברוך הוא. אולי נגדיר את ההבדל שיש מה שנקרא מומר לתאבון ויש מומר להחס. אז מה מומר לתאבון? בן אדם לא יכול לשלוט בעצמו בתאבון שלו, אז לגבי אוכל הוא רואה משהו לא כשר והוא אוכל את זה. למה לא? לא בגלל דווקא בגלל שהמלך מלכים מלכים אמר לו לא לאכול את זה. למה הוא אוכל את זה? בגלל שזה טעים לו. זה טעים לו, והוא לא יכול לשלוט בעצמו. הוא לא עושה את זה בשוגג, זה לא נחשב כשוגג, הוא עושה את זה במזיד, הוא יודע שזה לא כשר, הוא לא יכול, זה מומר לתאבון. אגב, מומר לתאבון דרך כלל בהלכה זה יהודי טוב, אלא הוא בסדר, הוא זקוק לחודש אלול, וזקוק לראש השנה, יום הכיפורים, צריך לעשות כמה תיקונים. אבל זה מומר לתאבון. אני חושב, יש הרבה דברים שיהודים עושים, אבל לא יכול לשלוט בעצמם. פשע זה משהו אחר לגמרי. פשע זה בן אדם, הוא לא עושה את זה בגלל שיצר רע שלו אמרנו, זה דווקא טעים. יצר רע שלו אומר לו, כשהוא אומר לקדוש ברוך הוא, מי אתה בכלל? מה זה? אתה אומר לי לא לעשות משהו? אני דווקא עושה את זה. אז זה רמה אחרת לגמרי. אז עוד פעם, כשאנחנו רואים, חטאתי, עביתי, פשעתי, עשיתי כך וכך, אז פה כל אחד ואחד יש משמעות אחרת, ושאנחנו אומרים את הווידוי באמת צריכים לכוון. חטא, אני עשיתי דברים בשוגג. עוון, עביתי, עשיתי דברים במזיד. פשעתי, עשיתי דברים ולא אכפת לי. וזה כבר, כמו שאמרתי, רמה אחר. אז עוד פעם, מה כתוב פה? אומר יש לקיש גדולות תשובה שזדונות לעשות לו כשגגות. וזאת אומרת שבעצם הוא רק מתייחס לחלק מהאפשרויות פה, הוא מתייחס לבן אדם, עשה משהו במזיד, ואחרי שהוא חזר בתשובה, זה הפך את זה לשוגג. איך זה הופך את זה לשוגג, ולמה זה הופך את זה לשוגג, אלו שאלות שאולי באמת צריכים להתייחס. אבל בהמשך, כתוב, איני, האם זה נכון? והאומר יש לקיש, זאת אומרת, זה סתירה פה, לא מחלוקת, זה סתירה בדברי יש לקיש, גדולת תשובה שהזדונות נעשות לו כזכויות. שהוא אומר, לא שהזדונות הפכות להיות שוגג, אלא מה שהוא עשה אבון בכוונה, במזיד, אז עכשיו זה הפך להיות זכות. איך זה הפך להיות זכות? זו שאלה מצוינת. ופה מביא פסוק שנאמר, ובשוב ראש מרשתו וגומר. פה באמת כדאי לראות את הגומר, ואז אולי אפשר להבין את הדרשה שלו. ועליהם הוא יחיה. זה הסוף של הפסוק, אבל נראה לי מה שבאמצע יותר חשוב. לא קשה, כאן מאהבה, כאן מיראה. אז פה הגמרא מסיימת שריש לקיש יכול להיות שהוא אומר שני דברים. והוא לא סתר את עצמו. אלא הוא אמר שיכול להיות שבן אדם עשה איזשהו אבון וחזר בתשובה מתוך יראת השם, וזה הפך את זה לשוגג. אגב, אני רוצה לדייק, לא כתב פה יראת השם, אלא מתוך יראה כתוב פה. מצד שני, כתוב מיד לפני זה מתקן אהבה, אז מה זה אהבה? אז הייתי אומר שזה אהבת השם, זה יראת השם, אבל הגמרא מסיימת שהוא לא סתר את עצמו, שאפשר להופך את הזדנות לשגגות כשחוזרים בתשובה מתוך יראה, ואפשר להפוך את הזדנות לזכויות כשחזר מתשובה מאהבה. כדי לאמת את הדברים, אני אומר, לאמת את זה אצלנו, בראש שלנו, אולי גם כן אפילו בלב שלנו, אני רוצה להביא עוד גמרא, והגמרא לא שואל, אומר עובדה, אבל אני אשאל את זה כשאלה. אמרתי פה הכותרת מה? חרטה. אז מה קרה פה? כשבן אדם הזה חזר בתשובה, אז היה לו חרטה כנראה. ואני אחזור לנקודה, זה באמת עניין המרכזי. מה המצב אם יש לבן אדם חרטה על הטוב שהוא עשה? הוא עשה איזושהי מצווה, ועכשיו הוא אומר, חבל שעשיתי את המצווה. אני מכיר יהודי אחד, הגיע לארץ פעם ראשונה, הגיע לכותל, הניח תפילין, התפלל שחרית בכותל, ואז מישהו ביקש ממנו להשתמש בתפילין, לקח לו את התפילין ונעלם. יודעת מי זה? בסדר. No, your brother. בסדר. אז לקח לו את התפילין. מה היה המצב אם בן אדם הזה אמר, חבל לי שהגעתי לארץ, חבל שהנחתי תפילין הבוקר, חבל שהתפללתי הבוקר, חבל שהתפללתי בכלל. זה תפילה וזה סחורה? אז מה קורה כשבן אדם אומר, חבל שעשיתי מצווה? הוא בלשון אחר? יש לו חרטה על הטוב שהוא עשה. האם זה גם כן פועל או זה לא פועל? לא. לגבי תשובה, אני יכול להגיד חבל שעשיתי את החטא. חבל שעשיתי את אבון, חבל שעשיתי את הפשע. האם בן אדם גם כן יכול להגיד חבל שעשיתי את המצווה? זה שאלה מאוד מאוד קשה, או לא? זו שאלה מאוד פשוטה. זה מאוד קשה. אז אולי נסתכל בגמרא. זה יותר קל. היה לו כוונה. אז בואו נסתכל בגמרא במקור 2. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפילו צדיק גמור כל ימיו, הוא מרד באחרונה, איבד את הראשונות. אז צדיק יכול לאבד את הכל. מה זה מרד? מה באמת מרד באחרונה? שנאמר, צדקת הצדיק לא תציל לנו ביום פשעו. אומר ריש לקיש, ותשימו לב, זה אותו ריש לקיש שדיבר, זה אותו ריש לקיש שהוא הבעל תשובה הידועה ומפורסם, שריש לקיש אומר, זה מה מצפו? בתוהה על הראשונות. שהוא אומר, חבל שעשיתי את החטאים האלה. אז תשימו לב, שפה היה לנו גמר אחד בקידושין וגמר אחד ביומה, בירושלמי, הכל ביחד. תני רשום בן יוחאי. הרשע, ופה אנחנו, אותו רשום בן יוחאי, כמו שהתחיל בבבלי בקידושין. הרי היה אדם צדיק גמור כל ימיו, ובאחרונה מרד, איבד זה כל מה שעשה כל ימיו. מה טעם? ושוב צדיק ועשה אבל. רבי שמעון בן לקיש אומר, בתוהה על הראשונות. זה בן אדם שאמר, חבל, היה לו חרטה. חבל שעשיתי אותם. הרי שאדם רשע גמור כל ימיו, וסוף עשה תשובה, הקדוש ברוך מקבלו, מה טעם? ושוב רשע מרשעתו. שבאמת זה פסוק מיד אחרי זה ביחזקאל. אמר רבי יוחנן, ולא עוד אלא כל העבירות שעשה, הן נחשבים לו כזכויות. אז כנראה מה שריש לקיש סובר, שזה עובד. זה עובד בשני כיוונים. ובעצם זה יכול להיות המקור של תשובה. אולי זה גם כן קצת מוזר. מה המקור של תשובה? שבן אדם יכול גם כן למחוק את כל הטוב. ואם יכול למחוק את הטוב, אז הוא בוודאי גם כן יכול למחוק את הרע. אז יותר קל לך כשהופך אותם לשגגות?
זה דבר, השכר של אותו אחד שחוזר בתשובה,
לא, לא, היו שני אפשרויות. היו אפשרות אחת של זכויות. גם כן היה אפשרות של עדיין יש חיית, אבל זה... זה יותר קרוב. בסדר. אז נכון, וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים להגיע אליו. נראה לי שזה גם רב יוחנן שאומר את זה. זה לא... ו... לא, בסוף ירושלמי, אמר רב יוחנן, ולא עוד, אלא כל העבירות שעשה, הן נחשבים לו כזכויות. זה גם כן מעניין איך שהוא הגדיר את זה. הרמב״ם מפרש מה זה תוהר לראשונות, דווקא בהלכות תשובה. כל מי שניחם על המצווה שעשה ותהה על הזכויות, ואומר בליבו, ומה הועלת בעשייתן, הלוואי לא עשיתי אותן. הרי זה איבד את כולם, ואין מזכירים לו שום זכות בעולם שנאמר, וצדקת הצדיק לא תצילנו ביום ראשון. אין זה אלא בתורה על הראשונות, וכשם ששוק... אוקיי, בסדר, זה מספיק, לא צריכים את היתר של הרמב״ם שם. טוב, אז אני... יפה, אז אני אגיד יסוד עכשיו. היסוד אולי אפשר אחרי זה לראות בכמה מפרשים שנביא, אבל קודם אולי יותר חשוב להגדיר את הדברים. בכל חטא יש שני דברים. יש, אני אתן דוגמה, ואז נחזור לחטא. יש מפת שבת, לבן, הכל יפה, נכון? ואז הבעל כועס על אשתו, והוא לוקח את כוס יין, נגיד רק לבין, הוא שפך קצת והיא צועקת עליו, למה אתה לא נזהר? אז הוא לקח את הכל, והוא שופך את הכל על המפה. על המפה, לא על האישה. הוא אשכנזי, בסדר? אז... רואים איפה הראש שלו, זה מסוכן. אז מה הבעיה פה? צריכים לעשות איזשהו טיפול פה, אבל איזה? אז מצד אחד, יש הכתם של המעשה שהוא עשה. אז עכשיו אני שואל, האם זה כל הסיפור באמת? הכתם על המפה הזה? זה החטא שהוא עשה. אז זה כל הסיפור, יש משהו אחר. מה? מה עוד יש? הוא פגע באשתו. היחסים. אז זאת אומרת שבכל חטא יש אותו דבר, יש שני מסלולים. בכל חטא יש שני דברים. יש המעשה שעשית, הכתם. אפשר להגיד, הכתם בנשמה. אבל חוץ מהכתם בנשמה, גם כן יש עובדה שלא הקשבת למלך מלכי המלכים. אמרת, מי אתה בכלל? או באיזושהי רמה. אז פה אני יכול לקחת את כל סבון בעולם, ואני עושה ניקיון פה, כדי להוריד את הכתם, אבל האם זה מספיק? סתם להוריד את הכתם. בואו נלך הפוך לגבי מצווה. האישה מבקשת מהבעל, ערב שבת, תביא לי פרחים לשבת. אז הוא הביא פרחים, נתן לה פרחים, אז הוא קיים את המצווה. ואז כשהוא נתן לו את הפרחים, הוא אמר לה, אבל תדעי לך, אני לא אוהב אותך ואף פעם לא אהבתי אותך. אז מה היא תעשה עם הפרחים האלה? או, תודה רבה, איזה יופי, נשים את זה במים. או להרביץ לו לפחות עם הפרחים האלה. זאת אומרת, פה, בדוגמה הזה, יש לנו מצווה, יש לנו ציווי, יש לנו ציוד, יש לנו קיום, אבל אין יחסים. אז מה באמת הערך של הקיום מצווה בלי היחסים? אז הנציב בפירושו בספר במדבר זה על הפרשה שלישית של קריאת שמע. שם יש לו משפט כזה, מצוות לא צריכות כוונה. מי הזכיר את זה? מצוות לא צריכים כוונה. אבל זה בבן אדם שמאמין באלוקים. בן אדם שלא מאמין באלוקים, אז אני לא אומר שמצוות לא צריכות כוונה. זה לא נחשב כמצווה. למה? זה לא פייר. איך יכול להיות שבן אדם שמאמין, אז הם לא צריכים כוונה. בן אדם שלא מאמין, זה לא נחשב לו. זה, יש היגיון בזה או זה... אז מה ההיגיון? אז זאת אומרת, כדוגמה, בן אדם אחד שבדרך הביתה הוא עוצר למכולת, קונה חלב. נכון? ואת זה הביתה. נו, במקרה הזה, אישה כבר חלה, ומה עשית? אבל מה היה הכוונה פה? הכוונה לעשות משהו טוב, ולא הצלחת. אפשר גם כן להגיד משהו אחר, שכשיש יחסים בין שני אנשים, ויכול להיות שעשית משהו, לא התכוונת לעשות את זה, אבל בכל זאת זה הביא נחת רוח. אז אתם תגידו לו, אבל איך זה שייך אצל הקדוש ברוך הוא? בסדר, לא ידעת, לא התכוונת שהקדוש ברוך הוא ביקש לך לעשות את זה, אבל בכל זאת, הבאת נחת רוח בגלל שעשית מה שקדוש ברוך הוא ביקש, למרות שלא יכל כוונה, אבל כל זה בגלל שיש יחס בין הבן אדם שמאמין. אבל בן אדם שלא מאמין, זה לא ייתכן שיש פה קיום מצווה, בגלל שהוא לא מאמין שיש מישהו
שמצווה.
כן, אם זה לא מצווה, זה לא מצווה. אגב, אני מהרהר שיכול להיות שלגבי מצוות בין אדם לחברו, שבכל זאת יש שכר. יכול להיות שמצוות בין אדם לחברו זה לא משנה. שעשית טוב בעולם, זה לא משנה שאתה לא מאמין שקודש ברוך הוא ביקש, שעשית טוב בעולם, ועל זה יש שכר. אני שואל על הנציב שהוא אומר שהמצוות לא צריכים כוונה, אבל זה רק כמאמין. יכול להיות שהוא רק מתייחס למצוות בין אדם למקום ולא למצוות בין אדם לחברו. נכון. עשה תיקון עולם.
אולי אחר כך למעלה זיהו לו מליצה יושר, כל האנשים שהוא עזר.
נכון. אז בגלל זה אני אומר, אני נוטה להגיד שכל החידוש זה של הנציב, שיש היגיון, אבל אני הייתי שם את זה בצד רק לגבי מצוות. זאת אומרת, לא יפה להגיד עכשיו, החבדניק שתופס את הבן אדם, בואו נניח תפילים. הבן אדם הזה, אני לא מאמין בכלל. נו, בכל זאת, זה יעשה משהו בלב, משהו בנשמה. אני לא מאמין. ואומרנו, תגיד ברכה. ואז הוא אומר אמן. יכול להיות שזה ברכה לבטלה, בגלל שהוא לא מאמין, ואסור להגיד אמן לברכה הזו, בגלל שהוא לא מאמין. הוא לא מאמין, הוא לא, ולא עשה שום דבר, אין שום מצווה. ובן אדם שלא מאמין במילים, אני אגיד לכם, סוד מקצועי. כשנאמר חופה, כאשר מגיע לעדות, לעדים, אז אני צריך להיות מישהו ששומר תורה ומצוות. ומה זה שומר? אז הייתי אומר, שומר שבת ומקווה שהכל יתר. לפעמים אני אומר להם, גם כן, עכשיו תחזרו בתשובה, אני לא יודע אם זה עוזר בכלל, תחזרו בתשובה שתהיה עדים כשרים. אבל לגבי מה הרף לבן אדם להגיד הברכה, אחת הברכות, השבע ברכות, אז אני מבקש, אני לא צריך שבן אדם, שלא צריך להיות שהוא שומר שבת וזה, שאתה מאמין בברכה. אם בן אדם לא מאמין בברכה, אז מה עשינו? למה לבזבז את הברכה, מי שלא מאמין? אז פה באמת אני רואה את הרף, שבן אדם שמאמין מה שהוא אומר, אז הוא יכול, ואגב גם כן נראה לי אותו דבר לגבי עלייה לתורה. בן אדם שמאמין בברכה שהוא אמר, אז הוא יכול לברך. בן אדם שלא מאמין מה שהוא אומר, סתם הוא אומר איזשהו קשקוש. אז אין שום ערך לקשקוש. אז עכשיו בואו נחזור לסוגיה. אז מה שהעליתי עכשיו זה רעיון שלכל מצווה יש שני, וגם כן לכל עבירה, יש שני מסלולים. יש מה שהגדרתי לפני כן את הכתם, ויש את היחס. יש את המצווה ויש את היחס. אז הבן אדם שאומר לאשתו, פה הפרחים, אבל אני לא אוהב אותך, אף פעם לא אהבתי אותך, אז מה יש? זאת אומרת, מה הערך של המצווה בלי יחס? זה בדיוק, אני חושב, הנקודה שנציב. המצווה בלי יחס זה כלום. זאת אומרת, שבן אדם הזה שמרד, ואומר, חבל שעשיתי שום דבר, אבל יש לו כל הזכויות, יש לו כל המצוות, לא. עכשיו אין יחס. אין יחס עכשיו עם קודש ברוך הוא. אז בגלל שאין יחס, אז החרטה על הטוב זה פעל, אבל נראה לי זה פעל יותר בעניין של היחס ממה שזה הפך את אותו דברים למשהו אחר. אז עכשיו לחזור לכיוון השני, לגבי תשובה. איך תשובה פועל? האם תשובה פועל שזה עושה משהו לכתם, או התשובה פועל בגלל שזה מתקן את היחס בין החוטא לבין בורא עולם. זה, אני חושב, זה בסופו של דבר השאלה. נכון. בעיקר על החרטה. בוא נסתכל עכשיו במהר"ל, במקור 5, זה ספרו נתיבות עולם, נתיב התשובה. ולכך כאשר החוטא שב אל השם יתברך, נעשים הזדונות שלא כזכויות, שריש ינקן השבת אל השם יתברך. אז הוא מבין שעניין של התשובה זה תיקון שמה, זה תיקון של היחס. זה, אני חושב זה די ברור פה. כמו שהוא סדר העולם. זה חצי משפט מאוד קשה. כמו שהוא סדר העולם. נחזור לחצי משפט הזה. לדעתי זה מאוד חשוב, ואני מאוד מקווה שיש לנו זמן להבין אותו. ולכך החוטא הזה שנתרחק מן השם יתברך על ידי חטאו, והריחוק הוא מחייב השבה להשם יתברך. זאת אומרת, הקטם הזה זה הביטוי של הריחוק, אבל עצם הבעיה זה הריחוק. ואנחנו תמיד מסתכלים על הקטם ולא כל כך מתייחסים להיחס או יחסים. זה נכון, זה לגבי מה שהוא אומר פה. ולפיך זה נכון, אלא מה הבעיה? שהקטם זה מה שגרם לריחוק. זאת אומרת, עוד פעם, אני לקחתי את היין ושפכתי את זה, עכשיו יש לי הקטם, אני צריך להגיד, סליחה שעשיתי את זה, ואני לא אעשה את זה עוד פעם, וזה גורם, אגב, כל זה לא גורם שהקטם עכשיו נעלם, זה בדיוק מה שיעזור לנו לגבי היחס. ואני חושב, זה הכוונה, זה מה שהוא אומר פה. ודווקא אשר התשובה מתוך אהבה, שכאשר התשובה היא מתוך אהבה, אשר אהבה הוא הדיבוק בו יתפרח לגמרי, כמו שנאמר לאהבת השם לקח ולדווקא בו. אז הוא אומר שתשובה מיראה זה לא תיקן את היחס. תשובה מיראה לא תיקן את היחס. תשובה מאהבה זה תיקן את היחס. זה יגיד לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אני לא יודע איך עשית השטויות הזה. אבל מה זה תשובה מיראה? שאני מאוד מאוד פוחד מהתוצאות. אז הוא אומר שזה לא מתקן את היחס. זה רק בא לידי ביטוי, יש לי פחד פה, בגלל שעשיתי שטות. זה ממש לא אותו דבר. אז בגלל זה, הוא באמת טוען שהתשובה האמיתית, הוא לא, עדיין לא אומר את המשפט הזה, תשובה אמיתית זה רק תשובה מאהבה. תשובה מהירה זה לא תשובה אמיתית. זה משהו אחר. ולקח התשובה שהוא סדר עולם, אז עוד פעם הוא חזר לנו עם הביטוי הזה, שהוא סדר עולם, שיהיה העולם דבוק בו יתברך, שיהיה לעולם קיום. כי אין דבקות רק מכוח אהבה, לקח כאשר התשובה היא מתוך אהבה, דווקא נחשבו לו הזדונות כזכויות. במה שהזכויות כל הנמצאים שהם שווים אל השם יתברך, וזהו סדר עולם, עוד פעם, פעם רביעית כבר אומר את זה, לקח, לכן זה שהוא שב אל השם יתברך, כאשר ראוי אל הבריאה להיות דבקים מתוך אהבה, אז דנות נעשות כזכויות. ואילו דברים אין לפרש אותם לעומק שלהם. אז הוא אומר, יש משהו עמוק, הוא לא מוכן להסביר יותר, אבל מה שהוא כן אמר, מה שאנחנו מסוגלים להבין, שהוא רואה את החטא, שזה לא באמת הבעיה. החטא זה סימפטום, נכון? זה אפשר להגיד את זה. זה הסימפטום וזה לא הבעיה. הבעיה זה הריחוק, ואז איך אני מתקן את הריחוק? אז אני לא מתקן את הריחוק בגלל שאני מפחד. אני מתקן את הריחוק בגלל שאני מבין מעומק ליבי שעשיתי שטויות כדי לעשות את זה, בגלל שזה גרם לריחוק, ואז הוא אומר שרק תשובה מאהבה יכול לחשב כתשובה אמיתי. אגב, כל זה יפה, אבל בכל זאת מה אנחנו יודעים? שגם תשובה מהירה, גם כן עושה משהו, על זה אנחנו עדיין צריכים להבין. בואו נדלג שנייה על מקור 6 ונסתכל על מקור 7. מקור 7 זה שמירת הלשון של רבי ישראל מאיר. מי זה רבי ישראל מאיר? חפץ חיים, שיורצייט שלו עכשיו. קפץ על את אלול זה יורצייט שלו, וזה באמת היה הכוונה שלי להגיע לחפץ חיים הלילה הזה, בגלל זה הגענו לזה. וסוף הכתוב מתרושש והון רב, וברור הוא לפי מה שידוע למי שעושה תשובה מאהבה, כל אבנותיו שעשה מתחילה נעשין לו כזכויות. ונמצא שכל מה שעשה יותר אבנות מתחילה ונעשית רשבי יותר, ימצא אחר כך על ידי זה הון רב. והטעם אפשר כפשוטו. דמי שעושה תשובה מאהבה, בוודאי מתמרמר על כל עוון בפני עצמו, ובוחר מתעונן. איך מלאו ליבו לעבור הרצון הבורא, המחיה כל המציאות בחסדו וטובו, וממילא נעקר החטא מעיקרו, ומקיים בזה מצוות עשה של תשובה, ונמצא שבכל חטא שעשה מתחילה יש את המצוות עשה של תשובה. נראה לי שהוא הולך לאותו כיוון של המהר"ל, זה עדיין מפריע לנו. מה עדיין מפריע לנו? הוא אומר שבאמת בן אדם שחזר בתשובה מתוך אהבה, הוא קיים את המצווה של תשובה. ואם הוא עשה תשובה מיראה, אז הוא לא קיים את המצווה. זה המשמעות מה שהוא אומר פה. אז בואו נסתכל במה שדילגנו. זה מאמר תשובה בקובץ מרים שרוב החונן בודם וסרמן, תמיד מובהק, אפילו אפשר להגיד של החפץ חיים, שנהרג על קידוש השם. השם יקים דמו. ושאלתי דבר זה, אני לא נכנס לכל המאמר, מי שרוצה לקרוא המאמר, אני יכול להגיד, לתת לכם את זה, להגיד איפה לחפש את זה. לא נכנס לכל המאמר, רק לתשובה של שאלה שאני לא מזכיר, של החפץ חיים. זה רק בגלל שהוא מביא משהו על תשובה של החפץ חיים שאנחנו הגענו לפה. ושאלתי דבר זה, מכבוד קדשו מרן בעל החפץ חיים שליטה, כשהוא כתב את זה פעם ראשונה, זצ"ל, וישיב די בתשובות מאהבה, הד העוונות נעשו לו כזכויות, הוא לפנים משורת הדין. ותשובה מהירה אינה בכלל תואר על הראשונות, שראינו מתחרט על המעשה עצמו, אלא שמתיירא מהעונש, ואילו היה העונש נמחל לו, לא היה מתחרט כלל על המעשיו, עד כאן דבריו. אז מה הוא אמר? אז בוא נחזור לכוח של חרטה. חרטה זה דבר שיש כוח, אני לא רוצה להגיד אינסופית, אבל יש לו הרבה כוח. החרטה זה כל כך חזק, שכמו שראינו, בן אדם מתחרט על הטוב שהוא עשה, זהו, זה נמחק. ומה אפשר להבין מזה? מה המשמעות של זה? שבן אדם שמתחרט על הרע שהוא עשה, זה גם כן יכול למחוק את הרע. אז עכשיו החפץ חיים בתשובה לרב חנן, הוא אמר יסוד שמסביר לנו למה כשבן אדם עשה תשובה מהירה, למה זה הפך את הזדונות לשוגג, לשגגות. מה קרה פה? אז הוא טוען שבן אדם שחזר בתשובה מתוך יראה, הוא לא מתחרט על המעשה שהוא עשה. על מה הוא מתחרט? על העונש שהוא ילך לכתוב. זה אפילו, לא, זה אפילו לא על הכתם. זה אפילו לא על הכתם. בגלל שאילו אליהו נביא היה מגיע, תשמע, יש לי איזשהו מידע, on the house. אתה לא תקבל עונש על פעם הזה. Oh, בסדר. ניצלתי מזה. אז הוא אומר שיש מצב שבן אדם בכלל לא מתחרט על האבון שהוא עשה, הוא מתחרט שמגיע לו עונש. הוא מתחרט על העונש שמגיע לו, הוא מתחרט על הפחד של העונש שמגיע, הוא מתחרט,
מפחד
העונש, והוא לא מתחרט על המעשה, אז המעשה הזה עדיין חי וקיים, בגלל שהחרטה לא תפס את אותו דבר. בן אדם שיש לו חרטה, חרטה פועל. איך אני יודע שחרטה פועל? אני אפילו יכול למחוק את הטוב שעשיתי. אני יכול למחוק את הטוב שעשיתי, אני יכול למחוק את הרע שעשיתי. למה? בגלל זה כוח של חרטה. אז עכשיו, אז מה יש? אז הוא מתחרט שמגיע לו עונש. הוא מתחרט שמגיע לו, לא, אני אומר את זה בכוונה. הוא מתחרט שמגיע לו עונש, אז עוד פעם אני אגיד, הוא מתחרט על העונש שמגיע לו. הוא לא מתחרט על המעשה שהוא עשה. על המעשה שהוא עשה עדיין חי וקיים, אבל הוא מתחרט על העונש, הוא לא מקבל עונש. למה יש לו חרטה? וחרטה פועל. איך חרטה פועל? הוא פועל למחוק את העונש, אבל לא מחק את הדבר. אז איזה דבר עשית ואתה לא מקבל עונש? שוגג. אז בגלל זה, כשעשית חיק בזדון, ואתה עושה תשובה מהירה, זה הפך את זה לשוגג. זה גאוני, מה שאמרתי עכשיו. זה לא אני, זה חפץ חיים. עוד פעם או הבנתם? כן, עוד פעם. ובאמת זה יפה. בגלל זה אני אומר, זה, כל זה לילוי נשמת של החפץ חיים. מה שהוא אמר פה זה באמת גאוני, וכל זה באמת תוצאה מההבנה עמוקה שחרטה פועל בכל מיני דרכים. זאת אומרת, יש לנו כלי, זה עניין, באמת עניין של הסליחות, עניין של ראש השנה ועניין של יום כיפור. יש לנו כלי שכל כך חזק, ופה אנחנו פשוט צריכים להחליט איך אני רוצה להשתמש בזה. האם אני רוצה להשתמש בזה, להגיד, נו, חבל שעמדתי כל היום ביום כיפור, חבל שעמדתי על הרגליים, וחבל שהגעתי לבית כנסת, חבל שהתפללתי, זה מאוד מסוכן. למה? שבן אדם שאומר, חבל שהגעתי לבית כנסת, וחבל שעצמתי, אז באמת יכול הקדוש ברוך הוא, בסדר, מחקתי. זה לא פייר, איך אתה יכול למחוק את זה? זה כן פייר, בגלל שכנראה שכך פועל העולם הרוחני. ולא רק את הטוב שאתה יכול למחוק, זה באמת הרעיון, וזה באמת מה שריש לוקש מביא. הוא מביא את רב שמעון בר יוחאי שאמר, בן אדם יכול למחוק את הטוב, ואם הוא יכול למחוק את הטוב, אז מה עוד הוא יכול לעשות? הוא גם כן יכול למחוק את הרע. זאת אומרת שבאיזושהי בחינה, זה באמת התשתית הרעיוני של התשובה, שהחרטה פועל. אז עכשיו החפץ חיים הוא עוד צד, וכמו שראינו, זה כבר היה קצת אצל המהר"ל, שבן אדם שחזר בתשובה מתוך אהבה, הוא קיים את המצווה, וזה החפץ חיים בעצמו כתב את זה, הוא קיים את המצווה של תשובה. ובן אדם שחזר בתשובה מתוך יראה, זה לא מצווה של תשובה? לא. בגלל שמה באמת תשובה? זה לתקן את היחס עם הקדוש ברוך הוא. בן אדם שחזר בתשובה מתוך יראה, הוא לא באמת תיקן את היחס, הוא באמת לא חזר בכל נפשו לאהבת השם, אלא הוא אומר, בבקשה, אל תיתן לי עונש. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? ועכשיו אנחנו מבין, זה חסד ברמה כמעט בלתי מובן. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אתה לא רוצה עונש? בסדר, לא תקבל עונש. אין בעיה. לא תקבל עונש. אבל בכל זאת, פספסת משהו, בגלל שלא הגעת לרמה שהיה אפשר להגיע. במקור שמונה, יש לנו מאמר של הפחד יצחק, רב יצחק הוטנר. הוא היה ראש ישיבה, רוב השנה הוא היה באמריקה, והוא גם היה תמיד שרב קוק באיזשהו שלב. אז הוא כותב ככה, יש לו כמעט אותו משפטים, גם בפחד יצחק יום כיפור, גם כן ראש השנה. רבינו יונה בפתיחת דבר בשערי תשובה, מן הטבות אשר יטיב השם יתברך הבריאו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחד מעשיהם, ולנוס תפח פשעיהם. ובהרחבה מובהר דבר זה בסייפה מסילה ישורים, כי לפי שירת הדין ממש, היה ראוי שלא יהיה תיקון לחיד כלל, כי הנה באמת, איך יתקן אדם את אשר עיוות? והחיד כבר נעשה, הרי שרצח את חברו, איך יכול לתקן את הדבר הזה? היכול להסיר את המעשה העשוי מן המציאות? זאת אומרת, באיזושהי בחינה, תשובה זה לא הגיוני. זה לא יכול ללכת לפי ההיגיון. ורק שהתשובה ניתנת לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עיקרת הרצון כעיקרת המעשה. אני לא רוצה לעשות את זה, זה כאילו מעשה לא נעשה. יעין שם. וכבר מתפרשת היא המידה זו של רב חסד בגלל התשובה, כי בלעדיה אין שום מקום למהלך התשובה. ואחד מחכמי הדור שלפנינו, עכשיו הוא מתכוון לרב חנן וסרמן במאמר התשובה שהזכרתי עכשיו, זה הכוונה שלו, ואחד מחכמי הדור שלפנינו הרעיש על הדברים הללו בתמיהה מעניין תוהה על הראשונות, דהיינו שמתחרט על כל הטבות שעשה, והיית בסוף פרק כמה דקדושן דיוויד כל זכויותיו, ואפילו היה צדיק אמור כל צדיקותיו אשר עשה לא תזכרנו לו עוד. ואם כן, אז שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל התשובה, אלא אני רוצה להגיע באמת לנקודה שלו. לדעתי, מה שהוא הולך לעשות עכשיו, זה להסביר את את הביטוי הזה במהר"ל. מה היה הביטוי הזה? מה?
חסד עולם.
לא, לא. היה ביטוי.
סדר עולם.
סדר עולם, שלא הבנו. קטע הבא, בהרבה פסוקים בתורה לבנו, כי ניתן לדבר על אודות רע וטוב מושגים של מוות וחיים. זה ממש בסוף ספר דברים. אנחנו רואים את זה כמה פעמים. וכאן גנוז הוא הבדל היסודי אשר בין המעבר מן הרע. מי שאל לפני כן שיש הבדל בין למחוק את הטוב למחוק את הרע? אתה אמרת את זה, נכון? שאתה מוחק את, איך זה הופך את זה לזכויות, וזה לא הופך את זה עבירו, מה קרה פה? ועכשיו הוא מתייחס עם, על, על הנקודה הזה. ומה שהוא אומר פה, בלי ש... אז נסתכל בפנים. הוא אומר שהחטא זה קשור לעולם של מוות. המצווה זה קשור לעולם של חיים. בסדר? ובחרנו בחיים. מהרבה פסוקים בתורה למדנו כי תן לדבר על אודות רע וטוב מושגים של מוות וחיים. וכאן גנוז הוא הבדל יסודי שבין המעבר מן הרע אל הטוב ובין המעבר מן הטוב אל הרע. שזה באמת היה השאלה של רב חנן, זה לא פייר, יש הבדלים פה, בלי לא להיכנס לכל השאלה שלו. וכשם דשינוי המצב מן החיים אל המוות הוא מלאך של טבע, ולמוד זאת, השינוי מן המוות אל החיים אין לו שום מהלך בטבע. כמו כן, אין המעבר מן הטוב אל הרע זקוק לסגולות מיוחדות שיצאת משירת הדין, ולמד זאת, זקוק הוא המעבר מן הרע לטוב לסגולות מיוחדות שיציאה מן המלאך של שירת הדין. והספרת החילוק הוא צריכה היא לאמר בלשון זו. כל דבר שיש בו חיות זקוק הוא למזונות. אין החיות או חיות נתפסת בו אלא על ידם של המזונות. ואם רק יעדרו מהם המזונות, הרי הוא עובר ממילא מן החיים אל המוות. ומכיוון שאנו תופסים את הניגוד אשר בין הטוב ורע במוצגי ניגוד אשר בין חיים ומוות, הרי אינו להדגיש כי גם הטוב אינו נתפס בנפש מבלי סעד המזונות, כדרך שאין החיות נתפס בלעדיהם. המזון של הטוב, המטפים אותו בנפש, היא אמונה בערכו של טוב. בלי אמונה בערכו של הטוב, עצם מציאתו מתנדפת. אז אני אנסה להסביר מה שהוא אמר פה. נכון? זה בדיוק מה שרציתי, נו, תסביר. נו, זה בדיוק מה שאומר פה. זה... second principle. נו, explain. Second principle of thermodynamics. זאת אומרת שהדרך הטבע שבן אדם הולך מטוב לרע. מחיים למוות, זה דרך הטבע. אבל תשובה זה לא דרך הטבע. תשובה זה דבר עמוק. יכול להיות שזה רצון השם, יכול להיות שזה... זאת אומרת, בעולם הטבע אנחנו רואים את המקור לרעיון שאפשר להגיע מחיים למוות. מבן אדם נקי מכל אבון למלא אבונות. אבל איך רואים בטבע שבן אדם יכול להגיע בדרך אחרת? להגיע ממצב של קטם רוחני לתחיית המתים. זה באמת מה שהוא אומר פה. אז הוא אומר להגיע ממצב, בן אדם שכל חייו עשה מצוות, הוא אומר, חבל שעשיתי המצוות. הוא אומר, לצערי, הוא אומר, זה דרך הטבע. לצערי, זה דרך הטבע, לבן אדם ללכלך את הנשמה שלו. לצערי. אבל זה מה שהוא אומר פה. אבל מה שמאוד יפה, זה יפה שיגאל תפס את זה מיד, שבאמת הוא אמר רעיון של העולם הפיזיקה, בלי להגדיר את זה מעולם הפיזיקה, הוא סתר את זה במילים גבוהות וזה, אבל זה פיזיקה מה שהוא אומר פה. אבל להגיע למצב של חטא לנקיות, של פשע, הוא אומר, זה כבר משהו... זה למעלה מן הטבע. זה כבר דבר ניסי. אז בגלל זה הוא רוצה להגיד שזה לא בדיוק אותו דבר שבן אדם אמר שחבל עשיתי את המצוות, לבן אדם שחבל שעשיתי את העבירות, ובאמת זקוקים לצד השני פה. הצד השני זה העניין שאני חושב שאנחנו ראינו היום, שזה לא רק עניין של הטוב והרע, זה עניין של היחס. זה לא רק עניין של הקטם, זה עניין של היחס עכשיו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עכשיו אני אומר לקדוש ברוך הוא, חבל שעשיתי את זה, לא בגלל שסתם שאני מפחד, זה רמה אחרת. אלא בגלל, אני אומר את זה, בגלל שאני אוהב אותך ואני לא מבין איך עשיתי שטויות כאלה, זה יכול לתקן את הכל, וזה באמת, ברמה, לפי מה שאומר פה, זה ברמה של תחיית המתים. אבל זה תחיית המתים פה, זה לא לגבי הקטם הזה. הקטם הזה זה כבר לא חשוב לנו. זה בעולם ה... אז באמת הקדוש ברוך הוא צריך לעשות תחיית המתים גם כן לאותו מפה שדיברנו עליו. וזה דבר ניסי. וזה נגד הטבע לעשות את זה. אבל נגד הטבע זה לגבי המפה. אבל עכשיו אני אומר לקדוש ברוך, אני אוהב אותך, זה עושה את הכל. זאת אומרת, כל הבעיה הרעיונית פה, שרב חנן וגם כן של, של הפחד יצחק, כל הבעיה הרעיוני היה לגבי אותו מפה. אבל אם אני מסתכל לא על מפה, תשכח מן המפה, הוא מאכפת לי מן המפה, תזרוק את המפה. עוד פעם, הבן אדם הזה אומר לאשתו, עשיתי שטויות, לא יודע איך עשיתי שטויות, אני אוהב אותך, וחבל שעשיתי את השטויות האלה, אז אפשר לתקן. בוא נכון, יש מפה שצריכים לעשות משהו. אז פה הקדוש ברוך הוא עושה איזשהו תחיית המתים למפה. בסדר, זה נס גדול. זה נס גדול שהוא עושה את זה. אבל אולי מה שראינו היום זה באמת העניין הזה של החרטה, והכוח של החרטה, ולדעתי זה היה מאוד מעניין איך ריש לקיש תפס את הרעיון שחרטה יכול גם כן להרוס את כל המצוות, כי התשתית הרעיונית של עניין של התשובה.